שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
טוב, אנחנו נמצאים בעיתוי נפלא ביותר, גם להמשך הסיפור וגם בשביל להבין את ענייני היום הזה. ט"ו בשבט זה ראש השנה של אמצע השנה כזה, אמצע החורף. אומרים לנו פתאום שיש שוב פעם ראש השנה. ראש השנה, יש במסכת ראש השנה כמה וכמה חשי שנים שאנחנו לא חוגגים אותם. יש את ראש השנה מוכר לנו, תחילת השנה, ויש ראש השנה עוד ראשי שנים למלכים וכן הלאה. הראש השנה הזה, שהוא לא לאדם, ראש השנה לאילן, למרות הכל, האדם חוגג אותו, אנחנו חוגגים אותו, מתייחסים אליו, אמנם לא כמו יום טוב רגיל לכל דבר, לא חגים אותו עם איסור מלאכה וכל זה, אבל בהחלט מתייחסים לט"ו בשבט כראש השנה שכן מיוחס אלינו וקשור אלינו. בפשיטות אומרים למה? כי האדם הוא עץ השדה, והוא נמשל לאילן בכמה וכמה אופנים, ולכן זה קשור אלינו. אבל באמת, היום הזה הוא יום שקשור אלינו הרבה יותר מסתם רמז, שבגלל שאנחנו האדם הוא עץ השדה, אז לכן גם כן ראש השנה לאילן. ראש השנה זה קשור אלינו מאוד מאוד מאוד, כיוון שמה שקורה בו זה אחד הדברים המיוחדים שהם התקווה שלנו. למה בעצם היום הזה נחשב לפי חז"ל כראש השנה לאילן? מה ראש השנה בו? אומר חז"ל שביום הזה חלק מהסיבות זה שהשרף, כיוון שכבר הרביעייה השלישית יורדת של הגשמים, אז השרף עולה באילנות. יצאו רוב גשמי אותה שנה והשרף עולה באילנות. אז זה כתוב הרבה עניינים, מה זה נקרא שהשרף עולה באילן. אבל אין ספק שעליית השרף באילן זה דבר שהוא לא, הוא לא פרסיה, הוא לא נראה לעין, והוא לא מאוד מאוד, הוא לא מוחצן, דבר מאוד מאוד פנימי. מי רואה את זה? אולי חקלאי שמכיר טוב את טיב האילנות יודע שזה הזמן שעכשיו עולה בו השרף. אבל חז"ל אומרים שבזמן הזה, שנראה אמצע החורף, נראה כאילו אין פה שום דבר מיוחד, הכל כפוא, באילנות לא נמצאים עכשיו בזמן הכי טוב שלהם, הם נמצאים בשפל, אפשר לומר. העלים נושרים והם כפויים כאלה ואפרורים. דווקא אז, בסתר סתרים, בתוך הגזע של האילן, מתרחש משהו שבזכותו, כשהאילן יעלה את העלים שלו ואת הפירות שלו, אנחנו נדע שמתי זה התחיל. זה לא התחיל מתי שהפרי נץ ויצא פרי ורואים אותו כבר ואפשר כבר לקטוף אותו, אלא זה התחיל הרבה לפני כן, בתוך החורף, באמצע החורף, בט"ו בשבט. אז מתי שאף אחד לא שם לב, בתוך האילן, בפנים, עלה השרף שהוא כוח הגדילה בסך הכל. זה נחשב ככוח גדילה שנותן את החיים לאילן ומאפשר לו להוציא את הפירות שלו. פה אנחנו לומדים סתם שהרבה דברים שנראים בעינינו כזה, זה לא זה. הרבה דברים שנראים כלא זה, הם כן זה. צריכים בשביל זה את חכמים שיגידו לנו מתי קוראים את דברים האמיתיים, למה נתייחס ולמה אפשר לתת לזה לעבור בלי להתפעל יותר מדי. ואז כשאדם יודע את זה, אז הוא יכול לנצל את הזמנים שנראים שקטים, נראים סתם זמני דגירה כאלה, להבין שאז בעיקר הוא מתחיל את הפריחה שלו. מעניין שספר יצירה כותב על החודש הזה, יש את המשניות, הרי זה הולך משניות לספר יצירה, יש את המשנה שאומרת שאיך לקח כביכול המעציל העליון את אות צדיק והמליך אותה בלעיתה וקשר כתרים, יש מה שכתוב על זה, המשיך על השנה, לא זוכר בעל פה של המשנה, בהמשך הוא קבע את זה בחודש שבט, שמזלו דלי, וזה בעצם הקשר, יש את ההמלכה של אות צדיק, הלעיתה, חודש שבט, מזל דלי. אז צדיקים כותבים על זה כל מיני פירושים. בשתי מילים רק בשביל העניין שלנו, חודש ועת הוא חודש קר, חודש קר, באמצע החורף. בנפש יש 12 מידות, כוחות נפש. חלק אחד מכוחות הנפש, יש שינה, יש כל מיני כוחות. אחד מכוחות הנפש נקרא לעיתה, זה אכילה, כוח של אפש, זה שורף. אדם יש לו חשק לאכול, אז זה כוח של לעיתה. יש איזה צד חיובי, צד שלילי. מתי מתגבר בעיקר כוח הלעיתה? אז כותב על זה המאור בשמש, גם ניסה שחר כותב את זה. המאור בשמש כותב שבאמצע, שמתי שחם אין כל כך תאוות אכילה, אין כל כך חשק לאכול, כשקר מאוד גם כן לא. אבל כשחם ודאי שאין חשק, מיוחד, מתי מתעורר כוח הלעיתה בנפש? כשקריר. אבל כשלא קר מאוד. לכן, שבט זה זמן הכי מתאים לכוח הלעיתה. מצד אחד זה קר, מצד שני לא כזה קר, כבר רוב גשמי אותה שנה יצאו, נקווה שאצלנו זה לא נקרא שיצאו רוב גשמי אותה שנה, שיגיעו עוד גשמים, אולי יהיו שלגים, אבל גשמים שיגיעו. אבל זה נקרא שהקור נשבר כבר, החצי עבר, עברנו את זה, זה בדיוק אמצע התקופה. זה תקופה טבת, שבט ואדר, והאמצע התקופה בדיוק זה יוצא שבט, אמצע התקופה, תקופה של 3 חודשים, האמצע שלה זה אמצע חודש שבט, ט"ו בשבט, נשבר הקור, מתחיל ללכת לכיוון ההתחממות. עכשיו זה בדיוק הזמן הכי נכון שהנפש מוציאה את הכוח של לעיתה, של אכילה. בכוח האכילה, אדם יכול לאכול ולהיות בריא וכו', אבל עלול גם כן בכוח האכילה לאבד את עולמו, כי יש כוח אכילה לא טוב, שאדם אוכל, 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 והורס את הבריאות שלו, וברוחניות ודאי שיכול לאבד את, מה שהוא השיג, אם יותר מדי אוכל ואלעית את עצמו סתם. אז לכן, אומר המאור בשמש, ט"ו בשבט, חג לאילן, זה הזמן שבו האדם מקבל כוח להתגבר ולנתב ולתעל את כוח הלעיתה למקום הנכון. ולכן המזל של שבט, איזה מזל הוא? דלי. דלי זה אומר דלו ומשקה. יש דלי, אתה יכול להכיל הרבה 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 הרבה. אבל התכלית זה לא להשאיר את זה בתוך הדלי, אלא לרוקן ולשפוך. זה אומר שאצל האדם, כוח הקבלה והלעיתה לא נועד כדי למלות את קרסו בלבד, אלא כדי להיות כלי משפיע. כלי משפיע שהוא יכול לקבל ולתת, לקבל ולתת, וזה אחת ההבחנות הכי חשובות, שאדם כן יכול לקבל, יכול לאכול, אבל לא בשביל מלות קרסו, מה שנקרא בלבד, אלא כדי להשפיע, כדי להמשיך הלאה. לכן זה דלי. דלי זה, הוא לוקח הכי הרבה מים, וכמה שתמלא בו מים, אף פעם הוא לא לוקח לעצמו טיפה אחת. הוא לא ספוג, הוא לא ספג. הוא ישר מרוקן את הכל, מעביר הלאה. זה הכוח בנפש של האדם, לקחת את הלעיתה כדי להעביר הלאה. אז בסימן הזה של ט"ו בשבט נתחיל לצעוד הלאה עם המעשה שאנחנו בעיצומו, וניקח את הכוח הזה מהאילנות בעזרת השם, את הכוח של הגדילה והתמיכה, לצמוח עליהם הסיפור הזה. אנחנו, בשביל אלה שלא היו, בשני מילים מספרים סיפור של רבי נחמן ברסלב, סיפור ראשון, מסיפור מעשיות, 13 סיפור מעשיות, זה סיפור ראשון. הסיפור הזה מדבר על מלך, שיש מלך אחד, שיש לו 6 בנים ובת אחת. וראינו כבר שכל נסמלים, אז זה מבטא, 6 בנים האלה והבת, 6 בנים והבת, זה גם 6 מידות, וגם כן מידת מלכות. בכל אופן, הוא היה מחבב אותה, משתעשע איתה, מאוד מאוד אוהב אותה, אבל יום אחד היה טאקל, כמו בכל הסיפורים הטובים, והם ישבו ביחד, ומשום היה איזה ברוגז, שהמלך היה לו ברוגז על הבת שלו היחידה. ויצא למאפה משפט מאוד מאוד חמור, שאומר, הלא טוב ייקח אותך. ובלילה הלכה לחדרה, בבוקר לא ידעו איכני, דייקנו, לא כתוב נבדה, כתוב לא ידעו איכני, לא יודעים איפה. ואז המלך מצטער מאוד מאוד מאוד, מצטער, כואב לו, והוא הולך לחפש אותה, ענה וענה. ואז, שבוע שעבר דיברנו על השני המלכות שעומד, ואומר, אני רוצה לחפש אותה. הוא עמד, בגלל שהוא ראה את הצער של המלך, הוא ביקש שיתנו לו משרת, סוס, מעות, על האוצרות, דיברנו שבוע שעבר הרבה על 3 הדברים האלה, והוא הלך לבקש אותה, כאן עצרנו. והשני המלכות הוא בעצם זה שמוביל אותנו עכשיו בעלילה הזאת. הדמות שלו מובילה אותנו לאורך הסיפור של החיפוש הזה. איך עולה חיפוש? איך מחפשים בת מלך שנאבדה? אמרנו שזה עבודת השכינה הקדושה שכל לילה יורדת לעולמות הנמוכים. אמרנו שזה עבודת הנפש של כל אחד. עבודת הקשר הפרטי שיש לכל יהודי עם הקדוש ברוך הוא, שזה הנקודת השכינה שבלב שלו. לכל אחד יש בחינת שכינה שבליבו. כשאדם חושב על המושג שכינה כמשהו כזה כללי, גלובלי כזה, וזה נהיה רחוק. זה נהיה כאילו, יש שכינה, ויש לה הרבה הרבה אנשים שידאגו לה, אני בסדר, בין השאר, אני גם אמצא את הזמן קצת לבכות עליה, אולי לחפש, לעזור לחפש. אז לא, לכל אחד יש בחינה של שכינה נקודה של מלכות השם, שזה חלק השכינה שנמצא אצלו, ואותו חלק שכינה כתוב בספרים הקדושים, תלוי אך ורק בו, ולא באף אחד אחר בעולם. רק ביהודי הזה הפרטי, שזה כל אחד מאיתנו, יש לו בחינה, חלק שכינה, זה חלק שלם, זה שכינה, שכינה הקדושה, מלכות, האמונה הקדושה, שהיא מחכה רק לו, אך ורק לו, והיא חיכתה לו כל אלפי שנים, מאז הסיפור הזה של כתרוג הלבנה, כל הסיפורים שהזכרנו פה, שבירת כלים, מחכה שהוא יבוא ויחזיר אותה. ורק הוא מסוגל לעשות את זה. אז צריכים ללמוד מהשילים המלכות, איך יוצאים לחיפוש הזה, איך מוצאים את השכינה, איך מוצאים את הנקודה הפרטית שבלב, איך מוצאים את אהבת השם שעבדה, את הקשם הקדוש ברוך הוא. איך זה נהיה מצטרף. אז הזכרנו את הנקודה שאתה אומר בפעמים קודנות, אבל נחדד את זה. השאלה שלך צריכה להישאל על כל דבר, גם על שבירת כלים. אז זהו, אז אותו תיאור מופיע גם בחזל. לגבי משהו יותר כללי, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברגע שהוא אמר לירח, ללבנה, לכי ומעטים עצמך, מיד לאחר מכן הוא התחרט. והוא עוד עובד קשה כדי לפייס אותה. אני אתן לך את הצדיקים, אתן לך כוכבים, אתן לך, והיא לא מוכנה להתפייס. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מסכם את הדיון הזה, ואומר, אם ככה, הביאו עליי כפרה, שמיד איתי את הלבנה. הביאו עליי כפרה... כן, עכשיו, החרטה שלכם מדגישים. אז התשובה, הזכרתי קודם כל שזה גם תמוה בחזל. עכשיו, התשובה היא, שכולם כותבים אותה, שזה שיש חרטה זה לא כמו אצלנו שמתחרט, אוי, שמה עשיתי. זה לא ככה. אלא כל המהלך הזה שיש משהו שהוא כביכול המתוכנן, ומתחרטים עליו, זה עצמו המהלך שככה תוכנן שיהיה בריאת העולם. למה? זה עניינים עמוקים, למה? אבל כי רק ככה יש בחירה, רק ככה יש שכר ועונש, רק ככה יש לנו מקום בעולם. בלי זה שהקדוש ברוך הוא כביכול עושה משהו שהוא מתחרט עליו, לאן אנחנו נחפש פה? אנחנו אנשים שאין לנו סיכוי אי פעם להשלים משהו. הדברים עמוקים ורחבים לא ניכנס לזה, אבל זה הסיבה. זה מתוכנן, וזה מתוכנן שזה יראה כלא מתוכנן. ותחיל את זה על כל מה שקורה עם לנו, שנראה לנו כאילו טעות, הכל מכוון, גם הטעויות מכוונות. והטעויות הן חלק מהכוונה. בארי הקדוש, בעץ חיים, זה מופיע הרבה המושג הזה, בעריכות. עכשיו, נעבור על עכשיו לנקודה שנעסוק בעזרת השם היום. והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצאה. אתה מספר בסוגריים איך ביקשה עד שמצאה, והיה הולך ענה וענה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. טוב, כתוב פה שהסיפור הזה לוקח הרבה מאוד זמן. אבל כבר בהתחלה, בתוך כדי דיבור, רבי נחמן משחיל משפט מאוד חשוב. הוא כותב שהוא ביקש אותה עד שמצאה. אתה מספר ביקשה עד שמצאה. ואמרנו נראה לי בתחילת השיעורים האלה, שזה אחד קווים המאפיינים של סיפור מעשיות, שנכון שהסיפורים כולם, כל סיפור מעשיות הם מתפרסים בדרך כלל על שיט אלפי שנים, על 6,000 שנה. סיפורים שהתחילו אי שם בעבר הקדום הרוחני, והסתיימו אי שם בעתיד העתידני של הרוחניות, של עתיד לבוא. וכשאדם רואה כזה סיפור ארוך, הוא עלול להתייאש, להגיד, טוב, מתי זה ייגמר? זה כל כך עתיק, זה כל כך, ייקח כל כך הרבה זמן, ואיך אני יודע שאני בסוף אצא מזה עם משהו? אז אמרו לך בתחילת הסיפור, תדע לך, הסיפור יסתיים טוב, זה יהיה קיץ', כן? כמו שלא כותם סיפורים, זה יהיה קיץ', זה יצא טוב. אבל למרות הכל, לנו בתשילת מעשה, בתוך כדי חוויה, זה יהיה קשה. זאת אומרת, זה קשה, אתה חווה את הקושי, את הספקות, אבל תדע לך, זה יסתיים טוב. חשוב לדעת שיסתיים טוב. ככה התנ"ך מסתיים גם כן. כתוב שכולם בסופו של דבר יקבץ נדחי ישראל, הכל יחזור. כל החיילים יחזרו לבסיס האם. אבל כרגע צריכים לדעת שכל פסיעה משולבת גם מהספקות של איך נמצא אותה וגם מהידיעה שנמצא אותה ודאי. יש פה מושג שננסה לעמוד עליו קצת היום, שנקרא מבקש אותה זמן מרובה מאוד, הרבה זמן. טוב, הרבה זמן נשמע כל דבר שאפשר לא לדעת. זה יכול לקחת 100 שנה, 200 שנה, 1,000 שנה, זה יכול לקחת הרבה זמן. יש דברים בעולם הזה שקורים לא הרבה זמן, הם מתרחשים לא הרבה זמן, אבל נראים כאילו מאוד 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 הרבה זמן. אדם מחפש משהו והוא מרגיש חסר אונים כשאין לו את הדבר הזה, גם יבוא בסך הכל 5 דקות, הוא עלול לחשוב שעברה שעה, או אפילו עבר יום. הוא מחפש, הוא מרגיש, וואו, זה נראה לי כמו בלי סוף. זה נראה לי שנים. מכירים את הביטוי הזה, כן? נראה לי כמו נצח. דבר קשה, אדם מרגיש כמו נצח, עובר, עובר הרבה זמן. אז הסיפור הזה לוקח הרבה זמן, אז מה נעשה? זה לוקח הרבה מאוד זמן. אבל אנחנו בעולם הזה מאוד קשה לנו מושג זמן, כי אנחנו חסרי סבלנות בדרך כלל. היום העולם מתקצר, מתקטן, מתכווץ. כל התהליכים נהיים מהירים. אתה רוצה היום להזמין מוצר, אתה רוצה שאתה הורדת את הטלפון, מלהזמין אותו בטלפון, כן, כבר לא שם בחנות, שהשליח ידפוק בדלת כבר ותראה אותו בדלת. אדם מחפש איך לקצר תהליכים, איך לקצר זמן של לימוד ולדחוס חומר. אם היינו יכולים לקחת את הדיסק-און-קי הזה, כן, הקטן חבל המוח, להעביר שער את כל המידע, היינו עושים את זה. אולי זה יום אחד יהיה גם כן. אתה מעביר את המידע בלי להתאמץ, לא צריכים הרבה לעבוד, לא להתייגע. אדם לא יכול לסבול להמתין. פעם, כל דבר לקח זמן. אדם רוצה לדעת מה שלום הבן שלו במדינת הים, כותב מכתב, שולח עם שיירה, שולח כמה מכתבים, כי אחד בדי ייפול, שבסוף אחד יגיע, חכה 3 חודשים עד שזה יגיע, את כמה מי שיקח לבן לכתוב את המכתב בחזרה, ועוד 3 חודשים שזה יחזור, עבר חצי שנה, הוא שומע את הדיווח שכבר לא רלוונטי בדרך כלל. אבל האמת שאז כן היה רלוונטי, כי הכל לקח יותר לאט. אבל העולם שלנו מתקצר, זה עובר למיילים, להודעות כאלה קצרות וסימוסים מנהובי, אדם שולח, מקבל, חזור, הלא חזור, הלא חזור, אדם חושב מהר גם כן, מדבר גם מהר, והכל הולך מהר מאוד מאוד. אז איך מצליחים בתוך עולם כל כך מהיר, לדבר איתנו על הסיפור כל כך איטי, זה לוקח הרבה מאוד זמן, אנחנו בתחילת הסיפור, הסיפור בהמשך מתפתח בצורה שפה הוא נתקע איזה כמה שנים, פה 70 שנה, איזה סיפורים? בסוף הוא מצא אותה אחרי מאוד מאוד הרבה שנים. מה זה? פה אנחנו צריכים ללמוד מושג מאוד חשוב. דבר ראשון, חיפוש רוחני צריך לקחת הרבה מאוד זמן. דבר שני, זה לא צריך לקחת הרבה מאוד שנים. זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, למרות שזה יידחס בתוך זמן של עולם הזה. כי המושג זמן הוא מושג מאוד מאוד לא שרירותי, היום כבר יודעים את זה אפילו למחקרים, זה מושג שיכול מאוד להשתנות איך אתה מפרש אותו, ואיזה מושגים מדברים. אז פה מדברים איתנו על מושג זמן חדש, לא מושג כל כך מוכר לנו, אבל יש זמן רוחני, שנקרא זמן מרובה, שאנחנו נלמד איך להבקיע אל המימד זמן הזה, אז זאת השם נוכל לבצע דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן בתוך הזמן נורמלי שלנו. טוב, אנחנו לא נדבר פה איך נברא עם זה גולם, כן, או כל מיני דברים כאלה, לא דברים רוחניים במובן הזה, אבל איך כן נחפש את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, למרות שהחיפוש מאוד עמוק וארוך בתוך החיים שלנו הפשוטים. אז הזמן המרובה מאוד הוא מושג. דיברנו בתחילת הסיפור מעשיות, על זה שיש סיפור מעשיות משנים קדמוניות. אמרנו ששנים קדמוניות זה הנהגה שנקראת עתיק יומין, או אריך אנפין. לעומת הנהגה יותר נמוכה, שיותר קרובה אלינו, שנקראת זעיר אנפין. פנים קטנות, בזעיר אנפין. זעיר אנפין זה נקרא הנהגה יותר קרובה, הנהגה של משפט, הנהגה של דין, הנהגה יותר קטנה כביכול, הנהגה שמתאומת לעולם הזה, לקצב של העולם הזה, יותר פרטנית, היא תמיד ימין ושמאל, זה משפט. הנהגה יותר עליונה היא הנהגה של מידות הרחמים העליונות, רחמנות. זה נקרא עתיק יומין. זה מישון נעתק. דבר שנעתק הוא לא רק עתיק, כמו שאומרים, ישן. עתיק זה נקרא נעתק, שהוא נעתק, לא מחובר, נעתק. אז ידברו עתק, דבר שהוא תלוש כאילו, עתק, גם גדול וגם תלוש. אז עתיק זה פרצוף מאוד מאוד עליון, זה הנהגה רוחנית מאוד מאוד עליונה, שבעולם הזה כמעט היא לא באה לידי ביטוי. היא מנהיגה את הכל מלמעלה, אבל פה לא פוגשים את זה כל כך. לא פוגשים דין, משפט, פחות פוגשים את הרחמנות המוחלטת. אבל הקיום שלנו הוא רק בזכות ההנהגה הזאת. זאת אומרת, בלי ההנהגה הזאת של רחמנות מוחלטת, לא היה סיכוי לאף נברא להתקיים פה. אבל אם רק ההנהגה הזאת הייתה קיימת, אז גם לא היה פה שם קיום, כי הכל היה רחמנות, 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 מה שאתם רוצים תעשו עם הכן, כזה תחושה של תעשה מה שאתה רוצה, הכל בסדר. אדם שאומרים לו, תעשה מה שאתה רוצה, אתה אומר למישהו, מה לקנות לך? מה אתה רוצה לאכול? תאמין לי, תקנה מה שאתה רוצה. מה לשתות? מה שאתה רוצה, תביא. מה זה? מה שאתה רוצה. אתה אומר, טוב, כל טוב, תבחר בעצמך, נראה אם אתה כל כך פתוח עם כל האפשרויות. אדם שאומר מה אתה רוצה, זה בלי קונטרה, אין לזה שום מציאות, אין לזה אחיזה, אין לזה תפיסה. לכן גם אנחנו בעולם הזה, הרחמנות של השם, שהכניס אותנו לתוך מערכת, כביכול, ככה ולא ככה, ככה ולא ככה, ככה ולא ככה, ככה אנחנו יודעים שמאוד מאוד מאוד אכפת לו מה אנחנו עושים, מה אנחנו לא עושים. בלי זה לא היה לנו אפשרות לחוות קשר עם הקדוש ברוך הוא. אומרים לך, הכל פתוח, אז אין באזור אף אחד. ולכן הקשר עם הבורא עולם מגיע דווקא דרך ההנהגה שנראית מאיימת יותר, משפט, דין, עשה ולא תעשה, תורה, מצוות, כן. כי זה נותן לך אפשרות לחוות קשר אמיתי, להרגיש נוכחות, עירה. אבל בלי הרחמנות של השם, שמגבה על כל המערכת הזאת, הרחמנות מגבה על הכל מלמעלה, אז גם אין סיכוי, כי מי יכול לעמוד במשפט? עכשיו, ההנהגה הזאת, זה נקרא הנהגה יותר פנימית, הנהגת אריך אנפין, יותר פנימי, יותר נעלם, פחות רואים בעולם את הרחמנות, רואים יותר את המשפט. גם בעולם הזה, אתה לא רואה כל כך רחמנות, אתה רואה משפט, תעשה ככה, לא ככה, יש חוק, יש כל דבר לעשות את הגדרים שלו. אבל מי שחותר פנימה לתוך העולם, יגלה שמאחורי כל מסתתר, כן מסתתר מאחורי כל הדברים שנראים כאילו הנהגות כאלה ותביעות, יש רחמנות נפלאה שיוצרת את הכל. שזה הרחמנות של בורא עולם, הרחמנות של המעציל העליון, שהוא כל רגע ורגע מחיה את הבריאה ברחמיו המוחלטים. זה לא סתירה, אדרבה, יש משפט ויש דין ויש דיין ויש דברים ש... יש דין ויש דיין, זה ודאי, לכן יש שולחן ערוך, אין בזה שום בשולחן ערוך אין שום דברים של ויתורים, יש שולחן ערוך. מעבר לזה יש את הרחמנות העליונה של הקדוש ברוך הוא, זה כוח התפילה. ודאי אין ספק. זה נושא, אני לא רוצה להיכנס לו. עכשיו אני מזכיר את זה כמאמר מוסגר. בסדר גמור. עכשיו, ההנהגה הזאת גם כן נקרא זמן. זה נקרא זמן. כמו שאנחנו יודעים שיש זמן שלנו, ששעון שמסתובב על כמה יש לו 60 דקות, נכון? כן? ו-60 שניות בפנים, זה הכל 6, זה כנגד 6 תמידות. אז זה הזמן של העולם הזה. הוא חולף בקצב שאתה מכיר של השעון. אנחנו יודעים שדבר מעניין, בעולם הזה אפשר גם לראות עוד סוג של זמן. אדם הולך לישון. חולם חלום. עלול להיות שבתוך החלום שלו הוא יעבור שנים ארוכות, לא כל כך קורה, נכון? אבל יש כן שקורה שעות ארוכות עוברות, או ימים. הוא יקום, הוא יראה לפי השעון שהוא ישן, בסך הכל עברו כמה דקות, לפי מה שאומרים היום, כל חלום לוקח כמה דקות או כמה שניות, ממש קצר. אבל ההתרחשות שמופיעה בחלום היא ארוכה מאוד. רבי נחמן כותב על זה, שפה אתה רואה ראייה, שככל שהדעת נמוכה, הזמן נמתח יותר הרבה זמן. תיקח ילד קטן למסע קניות שלא כל כך מעניין אותו, ויגיד, וואו, זה לקח 100 שנה. כשהוא יגדל לזכור עוד שלקחו אותו למסע שלקח המון המון זמן. אבל אדם מבוגר שמכיל את המציאות הזאת, מרגיש את זה יותר ברור, שזה בסך הכל חצי שעה, כן? זה היה נורמלי. אדם שיושן, המוח שלו מסתלק, התודעה יורדת לרמה יותר נמוכה, הזמן נמתח. הדברים ארוכים ועמוקים, אבל הזמן נמתח כיוון שהדעת פחות תופסת אותו, היא מגיעה לרמה יותר נמוכה, תחושת הזמן מתרחבת. אז אתה כבר רואה שזמן זה לא דבר מוחלט. יש עוד דברים שמזיזים את הזמן. למשל, אדם אחד, שני אנשים חיים יום אחד, יום חיים אחד, יום ראשון, יום שני, שבוע. אחד, חלף עליו הזמן, כרגיל עבר הזמן, עברה שעה, עברה שעה, עברה שעה. ואדם אחר היה בתוך איזושהי פעילות מאוד מאוד צפופה, מאוד צפופה, הוא הכניס לזמן הזה כמויות בלתי נתפסות של מעשים, של מחשבות, הוא התחרט, הוא הספיק להתחרט ולצאת עוד פעם, הוא הספיק לעשות כל הדברים שהוא אחר כך תיקן אותם וחזר עליהם. בקיצור, הרבה 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 אקשן. בסיכומו של אותו זמן, שניהם עבר עליהם אותו שעון. על שניהם עבר, בוא נגיד, יום בחיים. אבל אחד עבר עליו, מה זה יום? עבר עליו היסטוריה שלמה. על השני עברו כמה, הוא קם, עשה קפה, חזר לישון, עשה עוד פעם קפה, פתח עיתון, סגר, שתה קפה, חזר, הסתכל, ספר אוטובוסים, חזר. יש על כל אחד איכשהו חי את הדברים, את המציאות שלו, ככה הזמן שלו מתרחש, ככה זה המציאות של הזמן שלו. גם ברוחניות, זה רק משל, אבל גם ברוחניות יש בחינה של זמן עולם הזה, זמן על מה דעתי. כתוב, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. כלומר, אנחנו חווים 1,000 שנה, ולבורא עולם זה יום אחד בסך הכל. זה נקרא זמן מרובה. יום אחד הופך 1,000 שנה. או 1,000 שנה מתכווצים ביום אחד. אנחנו עוברים, חווים 1,000 שנה, הוא יום אחד. יש בעלי חיים שחיים יום אחד בסך הכל, פרפרים, 3 ימים. אבל הם חווים בתוך ה-3 ימים האלה, בתוך הפרק זמן הקצר הזה, חיים שלמים. הוא נולד, היה תינוק, היה בתינוקייה, יצא, למד את החיים, רב עם כמה פרפרים, התפגר, חזר לאדמה. אבל אתה בסך הכל, לכמה זמן עבר לך? אתה לא, ספרת, 3 ימים עברו בסך הכל, אבל הוא חווה חיים שלמים. כלומר, התודעה שלו זה הזמן שלו. אנחנו חיים בעולם צפוף. עולם שחוויית הזמן שלו היא חוויית זמן זעיר אנפין. זמן העולם הזה, זמן המשפט, ולפי הזמן הזה מסודר השולחן ערוך. תפילות, שחרית, מנחה ערבית. מה זה? עולם הזה, זה ירנטין, זה הנהגה של עולם הזה, הנהגה של משפט. לפי הזמן הזה מסודר השולחן ארוך. יש זמן קריאת שמה, זמן תפילה, זמן מנחה, זמן ערבית, זמן חצות, קריאת שמה של המיטה, הכל מסודר לתוך הזמן, אין שום מצווה מחוץ לזמן, הכל בתוך הזמן. מה יעשה אסטרונאוט שיוצא לחלל וחולף את כדור הארץ? כבר שאלה. אבל סיפור. הוא צריך לעמוד כל 18, להחזיק לולב ביד ולעשות זה כדי כל המעגל השנה רט לו. אבל אדם בדרך כלל בתוך העולם הזה חי פה על הקרקע. אם הוא לא אסטרונאוט, הוא חי על הקרקע. אם הוא אסטרונאוט, יש לו צריך כבר בעיה. עכשיו, אבל האדם הזה שבתוך העולם הזה יש לו בעיה עם הזמן. כיוון שהוא כל הזמן נוהג לומר, אין לי זמן. מכירים את זה? אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. למה אין לאדם זמן בדרך כלל? למה שנחשב לו מיותר, מה שנראה לו לא רוצה או נראה לו מיותר, אין לי זמן לזה. איך פעם מישהו אמר לי, אין לי זמן לזה, אין לי זמן בנפש לזה, הוא אומר לי. אין לי בנפש זמן, אולי יותר די כאן. אין לי זמן בנפש לזה. זאת אומרת, יש זמן, אבל בנפש אין לו זמן לזה. אדם שלא עושה משהו, שדוחה אותו, מרגיש, אין לי זמן לזה, סימן שלא מספיק דחוף. מה שדחוף, ואתה מרגיש שהוא חשוב, ייכנס לתוך מערכת השעות. ייכנס. אין שום סיכוי שלו. אתה גם רואה מפורש, אתה אומר, אין לי זמן, בסוף הוא נתקע עם מישהו מדבר איתו 3 שעות. יש לך זמן, לא? אין לי זמן. אבל הוא עשה לי זמן, הוא יצר זמן. טוב, אז אנחנו צריכים ללמוד איך ליצור זמן, כיוון שהחיים שלנו דורשים הרבה עבודה שלוקחת עבוד זמן. אנחנו חיים בעולם, שמצד אחד צריכים להתפרנס בו, לעבוד בו, לגדל ילדים, להסתדר עם אנשים, להריב עם אנשים, להסתדר איתם אחר כך, ולשמוע גם מה קורה בעולם, חדשות, לעשות אויש על החדשות, ולחזור לשמוע עוד פעם אחר חדשות, זה לוקח זמן כל הדברים האלה. הרבה מאוד זמן. אבל תוך כדי זה, יש לנו עוד סיפור אישי, חוץ מהסיפורים שמספרים לנו בעיתון, כן? יש לנו את הסיפור שלנו שאנחנו רוצים לספר אותו, ליצור אותו. לחפש את בית המלך, לחפש את הנשמה שלנו, לחפש את חלק הלוקה יומל, זה לוקח זמן. אז יש צדיקים שהחיים שלהם היו קודש או הפקר, הפקירו את העולם הזה, כביכול קודש להשם. אנחנו קוראים סיפורה בעל שם טוב, אנשים. אני אחר כך, בסדר, לא רוצה לצאת מתוך הרסף, בסדר, אנחנו דיברנו על זה, אחר כך בעזרת השם. בכל אופן, הרצף הזה של הזמן, שאדם אומר, אין לי זמן, זה מגיע מתוך הקצב של העולם הזה, כיוון שהעולם הזה כביכול תופס לו את הסיפור. הוא הכניס לו כבר סיפור אחר שהוא עסוק בו. אנחנו צריכים ליצור את הסיפור הזה, כמו שאמרנו, סיפור המעשיות, למצוא את בת המלך ולמצוא את הנשמה שלנו. איך מוצאים זמן לסיפור הזה? עסקנו, הזכרנו, בעל השם, טוב, כן, צדיקים. אתה רואה שהם עסקו כל החיים שלהם בדבר אחד, רק לחפש את השם. רק לחפש את השם. אתה רואה, זה כזה מתיקות, לקרוא רק עליהם, כזה מתוק. אתה קורא את צדיק, שלא לא עסק עם העולם הזה. לא לא עסק עם העולם הזה בכלל. הוא חי, רק כבר נגיע לזה. אבל כביכול לא לו חלק בכלל, בזה, עבודת הייחודים, באמת הקומרנה כותב, אדמו"ר מקומרנה, שדרגת אברהם אבינו הייתה, ולא גם כותב את זה, אבל הוא מרחיב על זה, שהוא היה גם מתי שמדבר עם בני אדם, עוסק בייחודים. הוא לא עסק בכלל פה. הוא חיפש, בחר הגווניות במקולת, בזה, והוא חיפש את השם. הוא עשה חנוך תפר מנהלים, נכון? יש לנו צדיקים שעסקו כל הזמן בחיפוש הזה. וככל שהם עסקו יותר הרבה בחיפוש הזה, ככה שלא נשלה את עצמנו, הם מצאו יותר הרבה. מי שעוסק יותר הרבה בחיפוש, מוצא יותר הרבה. אבל מה נעשה? טוב, ככה בוא נסגור את העסק שלנו, ונתלה שלט תקף השוב. ונלך למסע חיפושים. זה הכי נכון. לפי הסיפור הזה, זה הכי נורמלי. אתה איבדת משהו חשוב. אתה עוסק עכשיו להסתדר עם היום-יום. איבדת משהו שזה כל החיים שלך. תמצא את זה, מצאת את הכל. אז מה נעשה? אז אותו בעל שם טוב, שעשה כל חייו מעבר לעולם הזה, כביכול עבר כמו התיאור על העולם הזה, הוא גם לימד אותנו שהעיקר זה למצוא את הקדוש ברוך הוא דווקא בתוך העולם הזה. דווקא פה. השאלה נשאלת, אם דווקא פה, איך יש לנו זמן לזה? צריכים למצוא בשביל זה זמן. התשובה היא, זה הרבה אנחנו מתרץ את התשובה לאותה שאלה, צריכים לייצר זמן. לייצר זמן רוחני. אם תלמד לייצר זמן, אתה תוכל בתוך פרק זמן קצר מאוד, לחיות ולעשות מעשים שלוקחים הרבה מאוד זמן, ואתה תהיה מת בתוך הזמן הארוך הזה. זמן הרבה בתוך זמן קצר. מה זה אומר? אז זה אומר דבר ראשון, בהבנה רוחנית, שזה אחר כך שאני רואה את זה למעשה, זה אומר שיש הנהגה שאמרנו זה ערנפין, אבל יש הנהגה של ערנפין. צריכים למצוא דרך. מתוך הנהגת זה ערנפין, הנהגה של משפט, להבקיע, להגיח לתוך הנהגה רוחנית של ערנפין, הנהגת הרחמנות, ולפעול שם. למרות שאנחנו חיים פה, צריכים למצוא דרך לצאת מפה, לפעול שם, למרות שאנחנו חוברים לפה. הדבר היחיד שיכול לקשר בין פה לשם, לגרום לאדם להבקיע מפה לשם, זה רק שופר. ראש השנה, שופר. הצורה שלו מכוונת בדיוק בשביל לעשות את המעשה הזה. הוא מתחיל צר מאוד, בנקודה של הפה. הוא אפילו מתכווץ, יש לו פיה קצת רחבה, אבל מיד אחר כך הוא נהיה יותר צר, צריכים לדחוף בכוח את הנשיפה לתוך השופר הזה. לא יודע כמה כלי נגינה יש שם כל כך צרים, חליל לא מגיע לאפס מהצרות הזאת. אולי קלרינט יש לו בהתחלה כזה צר מאוד, אבוב, אבל כשיהיה כזה מעבר צר זה רק בשופר. הוא צריך לשאוף פנימה בכוח גדול, ברגע שהכל עובר את המעבר הזה, האוויר, הוא בוקע חוצה בכל תרועה של שופר בחלק הרחב. זה, כמרים את זה בעלל, מן המצר, קראתי כה, ענני במרחב יה. כלומר, אני קראתי מתוך המיצר, קיבלתי תשובה מתוך המרחב. אבל אני קראתי מתוך המצר. הצר זה הנהגת העולם הזה. הנהגת זה ארן פי. הנהגה של צר, כבר נראה מה זה. הנהגת המרחב יה זה הנהגת אריחן פי. הנהגה של רחמנות, פותחים לך. כדי להגיע לשם צריכים לעבור דווקא את החלק הצר. יש את זה אפילו בחוק הטבע, שאתה רוצה לראות דבר טוב, יש את המושג של זום, נכון? דווקא דבר שמצמצם את הראייה, אתה כונף לתוך העין שלך, מרחב יותר גדול יותר בבהירות. יש את הקוקר בדלת, או את העינית, או את של המצלמה, או בתוך העין לבד, האישון, הוא הכי שחור, הכי קטן, אבל הוא סופח כביכול לתוך העין, לתוך מרכז העין, מראות עצומים, שאתה אומר, זה נכנס לתוך כזה חור קטן, ראש מחט, אבל זה נכנס פנימה. כי המיצר יכול לפתוח פתח עצום. לכן כשאדם רוצה לצאת מתוך העולם הזה, למרחב גדול מאוד, הוא צריך דווקא לחפש את המקומות הצרים, ולהידחף דווקא שם. דווקא הדלתות הקטנות האלה, שנראים כמו יותר כמו אשנבים כאלה, שם נמצא פתח שמוביל את האדם לעל מדעתי, או לעתיד לבוא, רגע את עתיד לבוא, כפי שנראה. אז יש לנו את זעיר אנפין, עריך אנפין צריכים עוד איך לעבור מפה לשם, לפעול שם ברחמנות העליונה. המעבר הזה, זה נקרא חיפוש מבחינת זמן רב מאוד. הוא חיפש אותה זמן רב. זמן רב זה הנהגה ששם הזמן הוא ארוך ורחב מאוד 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 מאוד. אדם רואה בתוך החיים שלו הרבה פעמים, שכמו שאמרנו לפני כן, שאין לו זמן. מאידך, מי שקצת נכנס לעבודת השם, עבודה רוחנית, הוא לומד שיכול לעשות דבר 5 דקות, ולעבור בחמש דקות האלה המון 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 המון. מי שקצת חי, ולתפוס באמצע היום 5 דקות, בוא נאמר 5 דקות שנקרא בשפת צדיקים דבקות. יש מושג דבקות, דבקות. המושג הזה זה מושג יסוד בחסידות, בקבלה, בברסלב, בכל מקום. המושג דבקות. מה זה דבקות? דבקות זה שהנברא מוצא את הדרך להידבק מתוך המקום שלו בבורו. זה יכול להיות באמצעות תפילה, התבודדות, ייחודים, מחשבה, כל מיני דברים, כל מיני דרכים. אבל התכלס זה נקרא דבקות. בדבקות אדם מבטל את כל מה שנמצא בין הדבקים, בין השניים, ומצליח להדביק את המציאות שלו עם מציאותו של בורא עולם שתמיד נמצא. רק שהדמיון שלנו נראה לנו שכאילו אנחנו מותקים. שאדם מצליח לעבור את כל המסכים המבדילים, להגיע לרגע של דבקות, התמזגות, באותו רגע הזמן לא תפס מקום בכלל. אין מקום, אין זמן. אתן דוגמה, שקצת ידגיש יותר את הנקודה. אדם מתכנן איזה אירוע בסדר גודל של חתונה. אבל כל אחד חווה, מכיר בתוך המשפחה, דברים כאלה. כמו חתונה, זה דבר שמאוד מאוד מרגישים אותו. עכשיו הוא מכין איזה חודשים ארוכים, חודשים ארוכים מתכונן, והולך לחפש הזמנות, ואולה, ותסבורת, או איך קוראים לזה, גן אירועים, מה שנהגו. ומחפש עוד ועוד דברים, ומי ישיר אצלו, מי יבוא אצלו, ואיך יקרא לאנשים, הוא תכנן וחושב 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 חודשים ארוכים, נכון? וגם אלה שקרובים אליו, חושבים הרבה, הרבה זמן לוקח, חושבים איך לעשות ואיך לעשות, ואיך יהיה הכי טוב ומתכננים את זה. מתקרב מועד החתונה, יום החתונה. לפעמים קורה שאתם חושב לעצמו, אומר לעצמו כזה דבר. התכוננתי כל כך הרבה. עכשיו השעה, בוא נגיד, 5 בערב, כן? בשעה 1, איפה אני אהיה? אחרי כל האירוע, נכון? עכשיו מכינים את כל המפיות, הכל זה, שמים את כל המנות, הכל מסודר. עוד כמה שעות, הכל נראה כבר מחוק. הכל נראה כמו אחרי מהפכת סדום והמורה, הכל הפכו את הכל, לקחו, הביאו, הזוז, שולחנות ספסלים, לא נשאר כלום. כל האוכל נאכל, ברוך השם, השתבח שמו, כמו למזבח. כל הריקודים נגמרו, התזמורת, לקחה, ארזה את הכלים, ההתרחשות נעלמה. ייתכן שהתרחשות כל כך חשובה, כל כך... שחיכנו כל כך הרבה זמן להתרחשות הזאת, משפיע על כל החיים, תיעלם מהארץ, תיעלם. תוך 3, 4, 5 שעות, ייגמר. זה חתונה, זה חיכיתי ל5 שעות האלה. בלתי אפשרי לקמת, כן, של כמות, זמן, זאת אומרת, התרחשות כל כך חשובה בזמן, לא שייך. החמש שעות לא תופסים עכשיו מקום. נכון שזה עוד חמש שעות יהיה חייב להיגמר, כי זה חוקי העולם הזה. התרחשות חייבת להיעלם. התרחשות רעשה מגיעה. לילה עובר מגיע יום, יום עובר מגיע לילה. מחליף את הזמנים. זה עובר. זה כמו שמי שעובר, זה יום יש את המחשבים, הם מזיזים את הכל עם האצבע, כן, טק, 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 אתה מעיף את זה. יכול לקבש ברוך הוא מזיז, זמן, עוד יום, 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 עובר, 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 אבל בנצח זה קיים. מול העין שלנו זה עובר, חולף, 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 חולף. לכן הרמח"ל אומר, שיריית הזמן היא אחת. עבר, עובר ועתיד זה אחד, זה אחד. זה שאתה חווה, שאתה אומר עבר, עבר, ועתיד עוד לא הגיע, זה דמיון. למה? כיוון שאיך יש זום, אתה רואה רק מולך. כמו הסוס, שם לו את שני המחסמים שלא יראה משני הצדדים, הוא רואה רק קדימה, אז אתה רואה רק את סרט צילום שזז, אתה אומר, זה עבר. זה לא עבר. אם אתה תוריד את המחסום ותראה את בצורה גלובלית, כללית, אתה תבין שהכל קיים. העבר, הווה ועתיד, כתוב על המגיד הקדוש, תמיד הבעל שם טוב, שהיה חי כל רגע מימיו את כל התקופות, תקופת האבות, תקופת מתן תורה, תקופת המלאכים, הכל בכל רגע. חי את כל התקופות. הוא היה חי בכזה תודעה גבוהה, שהוא חי את כל התקופות ממש, בחוש. את כל התקופות, הוא היה רואה את האבות הקדושים הכל. ראו את הצדיקים שמביאים צדיקים אליהם, בתקופות אחרים, אחרות. היה כזה דבר. היו כאלה דברים, יש כאלה דברים. זאת אומרת, יש תודעה שניתת מחוץ לדבר שרץ. זה נקרא זמן מרובה. הרבה זמן. אבל הוא, למרות הכל, מחובר לזמן הזה. הוא לא יחר אף פעם זמן קריאת שמע, זמן תפילה, למרות שהוא חי עם התודעה הגדולה הזאת. עכשיו, המציאות הזאת, שיש לך את הזמן הרבה, את הזמן הקצר, זה דבקות, רק דבקות יכולה לדלג את זה. ברגע שאתה נמצא ברגע של דבקות, המקום שבו אתה נמצא מתבטל, כמו שאמרנו עכשיו בדוגמה של חתונה, וזה שיש חמש שעות, או ארבע שעות, או שלוש, או שבוע, זה לא משנה. כרגע התרחשות נמצאת מרחב זמן אחר לגמרי. בהרבה זמן. יש כל הזמן שבעולם. תנסה לשבת עם אדם לפגישה חשובה. והוא מסתכל לשעון ואומר, תשמע, יש לך כל הזמן שבעולם, אבל עוד חמש דקות אני אף מפה. אז זה לא יהיה נעים, נכון? ואתה אומר, בסדר, תדבר, אבל אני עוד חצי שעה צריך לזוז. אפילו שאתה לא צריך לדבר יותר מרבע שעה, אבל כבר אתה לא מרגיש שאתה יכול לשבת. אתה לא מסוגל. אדם נכנס לתפילה, הוא שם סטופר כזה בפלאפון, חבא אותו עם, מה יודע, עוד דקה אני חוזר, אני אחזור לך עוד דקה. נכנס לתפילה. אתה יכול ככה לדבר עם מישהו? בוא נגיד שאתה יכול להתפלל. היה את האדמו"ר מקוצק, פעם נכנס לבית הכנסת. היה שם מתנגדים, שנקרא לי, שלא התקבלו את החסידות. והוא צחקו עליו, לא אמינו שהוא צדיק כזה גדול. והם יחזו את עצמם, לומדים גדולים. הוא ניגש לאחד מהם, אמר לו, תן רגע את הטלית, צריך להתפלל. הוא צחק, האדמו"ר של החסידים מגיע לבקש ממני טלית, אין לו אפילו טלית. תן לו את הטלית. הוא לקח את הטלית, התעטף בה, אחרי כמה דקות הוריד אותה, ואיך שהוא ניגש לתת את הטלית, הוא צוחק כבר, הנה זה האדמו"ר הגדול של החסידים, התפלל חמש דקות. הוא נוגע בטלית, הוא לוקח ממנו את הטלית, הוא מרגיש שהיא רטובה, סחוטה, מזיעה. חמש דקות. הוא דחס לשם, בתוך חמש דקות האלה, עוצמות של זמן שאדם חמש שעות לא יגיע אליה. זאת אומרת, הזמן לא שיחק. נכון שהיה פרק זמן בעולם הזה, אבל מה שהוא עשה זה לא חמש דקות, זה הרבה יותר מחמש דקות. זה נקרא דבקות של צדיקים. אצלנו, אם לא נגיע כל כך רחוק, אדם יכול לזכות בחיים שלו, לתפוס דקות קצרות ביום, ולהכניס פנימה חיפושים רוחניים מאוד מאוד רחבים, וחיבור חזק מאוד ומאוד משמעותי בעולם, שהמשמעות שלו היא הרבה יותר מאשר חמש דקות. אבל זה נכנס חמש דקות. ברוח זה מספר מרבי נתן, תמיד של רבי נחמן, שפעם היה, הוא חיכה לזה משהו, אולי רכבת או משהו, הוא חיכה לזה מהבית, והוא אמר, היה חמש דקות בשביל, עד שהגיע הקרקע לקחת אותו. אז הוא לקח ספר ביד והוא התיישב ללמוד. אז תמיד שהוא אמר לו, נשאר רק חמש דקות, משהו כזה. אז הוא אמר, החמש דקות הגדולות, לפי נפגורי סמינות. הוא אמר, יש חמש דקות גדולות מאוד, זה חמש דקות גדולות מאוד מאוד. אני יכול בחמש דקות להספיק המון, מה אתה יכול להספיק? בוא נגיד לקרוא דף אחד שמשניות, נכון, אם אתה קראת דף אחד, נכון, אבל אם התחברת לבורא עולם, הספקת המון המון המון, זה נקרא זמן מרובה. אז איך מגיעים לשם? אמרנו שופר. שופר, אנחנו קורא זה יראה. יראה? מה זה יראה? יראה זה זום, זה צמצום. אדם שירא, יש לו תחושת נוכחות. אדם שאין לו יראה, הוא לא מרגיש שמישהו קיים. אתה אומר, אין יראה, מה זה יראה? רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אין יראה, אין תחושה שמישהו נמצא פה. חלילה. יראה זה שאתה מרגיש שמישהו נמצא. יראה זה להיכנס מקום צר בתוך דוחק ולהרחיב אותו לאט לאט, כמו שעושים שופרות, מרחיבים לאט לאט. לכן, אצל האדם, החיפוש הזה שמדברים עליו, העבודה, האמנות הכי גדולה זה להצליח, לחפש זמן צר ודחוק, להידחף בתוך הזמן הזה ולהרחיב אותו, להרחיב אותו, להרחיב אותו. איך מרחיבים אותו? הרחבה זה נקרא להזמין לתוך החיים רוחניות. זה נקרא להרחיב. למשל, אדם ש... גדל עם סוג מסוים של מוח. במשך הזמן הוא למד עוד דברים, למד עוד דברים. אז המוח שהכיל פעם רק סך מסוים של ידיעות שהסתכמו במתי כמה אתה הולכים לישון, יודע עוד דברים פתאום. אותו ראש, הראש לא גדל, אבל המוח גדל. הקשרים המוח התרבו, המוח גדל. ברוחנית אותו דבר. אדם יכול לחיות עם אהבת השם כזה גודל, עם מיראת השם כזה גודל, עם תחושה של דבקות כזה גודל, ויכול לאט לאט להרחיב את זה, להכניס פנימה רוחניות, להכניס פנימה חוויות רוחניות, תפילות, געגועים, דברים כאלה שירחיבו לו את הכלים של הנפש. כשכלי הנפש תתרחבו, הוא יישאר, הוא לא יעלה במשקל, הוא לאו דווקא יעלה במשקל, אבל הרוחניות שלו תתפוס יותר מקום, והגשמיות שלו היא תהיה בחינת מועט המחזיק את המרובה. יש לך קצת גוף, הרבה נשמה. קצת זמן, המון, המון, המון חוויה. טיפה פנאי, אבל הרבה, הרבה, הרבה חירות הנפש. וזה, לשם אנחנו רוצים לשאוף. עכשיו, שני למלכות נחפש את בת המלך זמן מרובה מאוד, זה נקרא. שהוא נכנס למקומות צרים, דחוקים, והוא מוצא שם את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, שמרחיבה לו, הופכת לו את הזמן לזמן מרובה. פתאום יש לו זמן, פתאום הוא מצליח, פתאום הוא יכול להיכנס לתפילה, ולהפליג איתה, לאו דווקא הרבה שעות, לאו דווקא. אבל יכול בתוך הזמן של התפילה לחוות כמו הרבה שעות. כמו שדיברת עם מישהו שיחה טובה, אמרת, וואי, זה היה כל כך שיחה טובה. נכון, שאתה אומר, זה היה קצר מדי, ואתה מרגיש שדיברתם הרבה, היה לכם הרבה, הרבה, הרבה. אתה לפעמים יכול לשבת עם מישהו, ודבר איתו 7 שעות ולא יצא משום דבר, שום תוכן, כלום. לכן הקשר בעולם לא צריך דווקא לתפוס הרבה זמן. נפלא שנזכה. אבל גם אדם שהוא עסוק כל היום, אם הוא יתפוס את החמש דקות, הוא ידחוף פנימה הרבה הרבה געגועים, חיפושים ואמונה ברחמנות של השם, הוא חולף, הוא עובר מימד הזמן הרגיל, למימד מה שנקרא זמן עתיד לבוא. זמן עתיד. זה לא צריך לתפוס הרבה זמן, זה יכול לקחת זמן קצר. אתה יכול לשנות את החיים שלך, את היום שלך, עם 5 דקות של ריכוז. וכל אחד יכול לעשות את זה. אדם פותח ספר תהילים, או ספר של לימוד, או התבודדות מרוכזת, כמה דקות, של חיפוש אמיתי, אתה מחובר לחיפוש, אתה מגיע לרגע של דבקות, הזמן מתבטל, ואתה עובר למד זמן אחר, שם אתה כאילו חווית עכשיו המון שנים, הרבה הרבה חיפוש. חזרת לפה, עברו 5 דקות בסך הכל. רבי נחמן פעם אמר לרבי נתן, הוא אמר לו, אחרי התפילה, פעם הזכרנו את זה פה נראה לי, בכל אופן זה גם מדגיש את זה. רבי נתן אמר לו, נדבר אחרי התפילה, אחרי ערבית נדבר. זה עניין. אבל רבי נחמן אומר לי שאחרי ערבית נדבר. אתה יודע איך תצא מערבית? אתה יודע שאתה תצא חי משם? זה דבקות, אתה יודע שתצא חי, הרי זה דבקות, אתה יכול להיעלם לזה מקום. זה התפיסה, התפיסה אומרת, זה יכול לקחת 15 דקות, אבל אתה יכול לזכות כל כך לדבק בעולם, שתגיע למציאות אחרת, להשגה אחרת. מה אתה אומר לי אחרי התפילה? יש לך דאגה שאתה צריך לסדר אותה לפני התפילה. יכול שאחרי התפילה זה כבר יהיה מקום אחר לגמרי. זה יכול בהחלט לקרות, שאדם אחרי התפילה, מקום אחר לגמרי, אדם רוצה להתבודדות, הוא אומר למישהו, תשמע, אחרי זה נדבר איתך, אני צעק עליך אחרי זה. תצא לשעה התבודדות, תצעק עליו אחר, זה בסדר. בדרך כלל אתה תצא אדם אחר. אדם יכול לעבור למקומות, ממדים אחרים לגמרי, ולחוות ולחזור משם עם עשירות עצומה, עצומה, עצומה. פה רק נבין שהסיפור שנמשך פה הרבה זמן, הוא לא יכול לקחת הרבה זמן בפועל. אנחנו בתוך החיים שלנו יכולים לזכות לעבור את הכל, עם כל המון זמן, בתוך זמן קצר מאוד. וזה עיקר המטרה שלנו. לחפש מקומות דקים, להידחס פנימה דווקא, כי שם יש פתח. להפך מזה, יש מה שלהפך. לפעמים אדם אומר לעצמו, אדם כל אחד יכול לבחון את זה. יש לי זמן, נכון? מה קורה בדרך כלל, מה עולה בגורלן של כל השעות שהיו פנויות? בדרך כלל, מה זה נשרפות? נבזות. נמוגות. אדם קם בבוקר, הוא מרגיש, היום אני לא רודף אחרי אף אוטובוס, אני קמתי שעתיים לפני הזמן, יש לי כל הזמן שבעולם. בדרך כלל בסופו של אותו יום, הוא יצא עם כמה וכמה חסכים של זמן. למה? כי כשאדם נכנס בפתח רחב, אז אין לו את האפקט הזה של הזום. חסר לו האפקט של להמשיך לנוק, אין לו את כוח היניקה, לנוק זמן רוחני. אז הוא חי בתוך מה זמן רוחני, גשמי שהרבה זמן, הכל מלרשותי, והוא מבזבז את הזמן. כשאדם נמצא בזמן קצר, או בזמן קשה, הוא מתאמץ שם, נהיה פה אפקט יניקה. הוא כביכול מושך ושואב רוחניות לתוך הזמן שלו. הוא מרגיש, אין לי זמן, אבל למרות הכל אני גונב זמן, וחוטף את זה לעבודת השם, למשהו רוחני. אדם רץ לאיזה עניין, עוצר, זה עצה טובה מאוד, אדם עוצר לפני שיחת טלפון שהיא לוקחת לו את הראש עוד מעט, תעצור לפני כן, תגיד שנייה סטופ, יש לי 2 דקות דבקות. זה יכול להיות מחשבה מבורא עולם מופשט, באופן יותר מצויר, אהבת השם, געגוע, דיבור, תפילה. אדם יכול לפתח את זה יותר לעוד דברים. אבל 2 דקות דבקות, 2 דקות דבקות זה המון, זה המון המון המון. אדם יכול ב2 דקות דבקות לשנות את המוח לגמרי. להרחיב את המוח, לעשות אותו מואר ולצאת עם ראש אחר לגמרי לעולם. 5 דקות דבקות. 15 דקות תפילה. אדם תופס זמן והוא בורח איתו מתוך העולם הזה, אני אחזור תקף השוב, אני אחזור לאותו נקודת זמן, לא יעבור הרבה זמן. וזה נפלא, מי שחווה את זה, זה מתיקות נפלאה. כי אתה חי לצד אנשים שהולכים איתך ביחד, וכולנו מבזבזים את הזמן. כולנו, הזמן הוא עובר לסוחר, כל הזמן מתבזבז. יש שעתיים. על אחד חלפו השעתיים בזה שהוא לא החליט איזה גבינה להוציא מהמקרר, ועל מה למרוח אותה. כן? ואחד חלפו לו שעתיים, מחשבות קצת יותר רוחניות. הוא גם אכל גבינה וגם ערך אותה על משהו בסופו של דבר. אבל הוא חווה את הזמן הזה במקום יותר רוחני. הוא היה לו קצת זמן, לא היה הרבה זמן. שם אנחנו מכניסים את החיפוש הרוחני שלנו. לא צריכים שזה להיות נזדרים מתבודדים על הערים, לא צריכים בשביל זה לברוח מהעולם הזה, אפשר להישאר בתוך העולם הזה. אבל לגנוב מהעולם הזה, דקות של רוחני הוא דקות של המון המון זמן. לכן רבי נחמן אמר כמה פעמים, בעולם הזה הדרך היחידה לזכות בו זה רק להיות גנב. גנב? כן, גנב. תלמוד לגנוב. מה זה? כן, בקדושה. תגנוב זמן. תגנוב זמן. איך תגנוב זמן? תגיד, בסדר, אוקיי, אני כבר יוצא, אבל אני קודם כל גונב משהו בשביל הדבר הזה. כמו שאתם גונב זמן להקשיב למשהו מיותר, לדבר בצורה מיותרת, לאכול משהו מיותר, תגנוב לקדושה זמן, זה נפלא. אתה תזכה בעזרת השם לזכות זה לאינסוף זמן. נסיים רק עם הקטע האחרון פה שלה, שנגיע לפני הקטע הבא, שקראנו אותו כבר. והיה הולך ענה וענה זמן רב במדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. החיפוש הזה אחרי בת המלך, הוא הולך, כמו שאמרנו, יש סוס, משרת ומעות. אבל יש גם את שלושת המקומות שם מתבצע החיפוש. זה נקרא מדבריות, שדות יערים, זה גם כנגד בריאה, יצירה, עשייה שכבר הזכרנו, עולם הזה, עולם המלאכים, עולם המידות, וזה גם כנגד קומת הנפש, בנפש של האדם. יש קומה של מדבריות, זה נקרא רגליים. מדבר, גימטריה, נצח, עוד יסוד, שלושת הספירות שמיוחסים לרגליים. קומה נמוכה של האדם. שדות, גימטריה, 12 פעמים שם הוויה. כנגד 12 שבטים, 12 טבעי הנפש. ובנפש יש 6 מידות כפול 2, 12. יערות, זה נקרא מוח. יער הלבנון עולם הבריאה, יער, כתוב בגמרא זה תמיד חכם, היער מרמז על מוחם. יש מדבר, שכיח לגמרי, לא גודל שם כלום. זה נקרא רגליים. ברגליים הולכים, מה שנקרא, למה שלא נכנס דרך הראש, ייכנס דרך, חמה מפקד בצבא, דרך הרגליים. למה דרך הרגליים? כי ברגליים אתה לא חושב. אתה עושה, הולך, נכון? זה נקרא מדבר. מדבר זה מקום שלא צומח כלום. אין שכל, יש הליכה, יש רגלים. יש שדה. שדה זה מידות. 12 קווי אלכסון, זה נקרא מידות, ספר יצירה. 12 קווי אלכסון זה כל המידות שבנפש. אהבה, עירה וכולי, או אמרנו כבר שינה, אכילה, יש כל 12 מידות, זה מפורט בספר יצירה. 12 שבטים, 12 חודשים. השדה הוא מקום שכבר גודל במשהו, אבל אתה רואה, נכון? אתה עומד, אתה רואה את המרחב, אתה לא רואים את זה, זה מקום נמוך עדיין, זה נקרא מידות. יער זה עצים גבוהים, זה מוכין כבר, זה כבר שכליים. אדם מחפש בית המלך בשלושה מצבים. מצב של רגליים, מצב של הרגשה, מצב של שכל. הזכרנו אותם פעם שעברה, אבל עכשיו מאוד כיוון. לפעמים אתה הולך רק עם הרגליים, שכיח, יבש, לא מרגיש כלום, לא מדבר אליי, נו. לפעמים, יש מידות, זה מתבשל, אדם נמצא על פלטה חשמלית, יום שלם. נשרף, פה כעס, פה קנאה, פה זה. עובר עליו, מידות, גן חיות שלם. לפעמים זה מוח. עכשיו זמן של מוח. אדם צריך לדעת, בדרך כלל אדם חושב, מתי הוא מחפש בת המלך? כשמהיר לו, כשטוב לו, כשמרגיש שמחפש בת המלך, הוא יכול להלחין אפילו ניגון נפלא על זה. אבל מתי הבעיה? ברוך מתחיל, כשפתאום מגיע זמן, ריק, זמן יבש, זמן שאתה עושה מעשים טכניים. אדם חושב, מה זה יהדות זה? מעשים טכניים זה יהדות? אני כבר הולך פה, כאילו אני עושה פה איזה מצעדה, צעדת המוות, מה אני הולך פה, לאיפה אני הולך? לאיפה זה לוקח אותי? יש כאן שכל החיים. נכון? אז מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר, זה כלל שאריזל כותב אותו גם בלשם טוב. אם אתה נמצא מצב מסוים, זה המצב שאתה צריך לתקן אותו. עד כדי ככה, בלשם אריזל כותב, אדם שלומד ותלמודו משתכח ממנו, מה אתה אומר עליו בדרך כלל? זה שכחן, נסלקט, לא יודע, יש לו בעיות. הוא לא יכול, לא מצליח לזכור כלום. לא, שלא ילמד, שילך לעבוד, שיעשה משהו, לא יודע. שלא ילמד, שכן ילמד, שיעשה ככה, זה אין לו סיכוי, לא ידע אף פעם כלום. אומר האריזל, אם אתה לומד ושוכח, אתה מעל מדנו כבר, וזה התיקון שלך, וככה אתה מתקן את העולם. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר דבר ראשון, תירגע. תפסיק לחפש עכשיו איך לתקן אותך, אתה יש לך בעיה, אתה צריך ללכת עכשיו שיסדרו אותך, כמה, משהו, יעשו לך שתתחיל לזכור, אתה יש לך קליפות, אתה לא מסודר, לא נכון. אתה נמצא בעולם שנקרא לצורך אין על מדנו כבר, ואתה תקן את זה, תמשיך הלאה. זה התיקון שלך. זה לא פחות טוב, זה העבודה שלך. העבודה שלך ללמוד ולשכוח. זה העבודה שלך. לו יצויר שיש מבצר של זהב, כן, נגיע בלב המשיך, שנמצא אחרי מדבר, ואחרי שדה ואחרי יער. כשאתה עובר את היער, זה נפלא, שדה נפלא. הגעת על מדבר, אתה אומר, טוב, סטופ, לא לזה התכוונתי. אני התכוונתי לחפש אותה בשדה מלבלב, אמרו לי שבאזור כזה. מה אתה שלח אותי למדבריות? אז אתה חוזר אחורה. אבל אני נמצאת אחרי המדבר, מה נעשה? כנס לג'יפ, סגור את החלונות, תדליק מזגן, מצטער, מה אפשר לעשות? ואם אין, אז תלך ברגל. אין מה לעשות, יש מצב שאדם צריך ללכת במדבר. במדבר זה נקרא, זה חלק, זה מוביל אותך. כמו שאדם שחי עם ייחודים ומחשבות קדושות והשגות ומה שנקרא הפשטות, זה שאדם עולה ברוחניות מעולם לעולם, דרכים שנפלאים של מקובלים, שבזה מוצא את בת המלך, יש אדם או יש את אותו אדם שעכשיו מחפש אותה בתוך מידות רעות. עובר עליו מידות רעות, עד שמחפש את הנקודה הטובה בפנים. ויש מצב שמחפש אותה בתוך הטכני, בתוך ללכת עם הרגליים, גם זה שדה מסוים, גם זה זירה מסוימת של חיפוש, מה אתה עושה? זה כלל גדול מאוד מאוד. אין מקום ששם לא חפשים לבת המלך. ואין מקום שלא מוביל לבת המלך. ואפילו הטעויות מובילות אותנו לבת המלך. כי בעולם הזה, כשאדם, זה רק עם זה, עם המשל הזה נסיים, זה מאוד יפה המשל הזה. הרבה פעמים, אתם מכירים את זה, ידים קטעים, יש לה משחק כזה קטן, שיש להם יותר מפותח שהוא כמו כדור כזה, עשו אותו כבר היפנים, הסינים פיתחו את זה, שיגעו אותנו לגמרי, עם כל מנופים וכל המסלולים, יש כזה, ג'וליה קוטנה צריכה להגיע בסוף איזה כדור מתכת, ליפול לתוך איזה נקודה מסוימת, נכון? יש את זה לפעמים לילדים הקטנים, יש את זה בתוך איזה שעון כזה, נכון? עם שני נקודות ומסלול מאוד פשוט. היום פיתחו את זה כבר יותר כדור כזה, שאתה רואה אנשים מתפחים איתו ביחד, כן? מה הסוד של זה? יש איזה סוד גדול מאוד. אתה לוקח את הכדור הזה, אתה מעביר אותו כל המסלולים, נכון? צריך בסוף להגיע למסלול שזה ייפול טק לתוך הנקודה. זה בול המשל של מה שכל אחד מאיתנו עובר בעבודת השם. אתה צריך כל אחד למצוא את הנקודה שייכת לליבו, אמרנו שבוע שעבר, למצוא את בת המלך. כשזה מגיע, אתה שומע, טנג, זה נפל. זה נפל, ואתה הרגשת, הבירור נעשה. זה מושג, זה נקרא בירור נעשה. האדם לפעמים עובר עליו תקופה, הבירור, בירור. כי האדם צריך לברר איזה נקודה. באותו זמן של הבירור, מישהו בעולם הזה משגע אותך. מצאת איזה מישהו נפל לך לתוך החיים, אתה לא יודע להוציא אותו מתוך החיים שלך. מאיפה הוא הגיע? אי אפשר להוציא אותו מהחיים. תנתק את הטלפון, אתה לא יכול להוציא אותו. לפעמים זה אדם, לפעמים זה הרגשה, לפעמים זה מצב כלכלי. לא משנה, זה בירור. תנסה לברוח מזה, יש לנו כלל. מי שקצת מתנסה כבר יודע, זה יופיע במקום אחר, יותר גרוע. כי הזנחת את זה. הבירור הזה מתגלגל איתך ביחד. ברגע שהצלחת לברר את הנקודה, השתחררת מהכלא. ביררת? זה ילך לבד, אתה לא צריך לגרש את זה, זה ילך לבד. אבל אתה תרגיש שזה מומתק. אתה תרגיש, אך, יש איזה משמעות, זה מתוק מאוד, המצב הזה מתוק מאוד. רק כשזה יתיישב על לבך, אז אתה תנגמור לברר את זה. אבל עד אז, אתה נמצא בבירור, אתה הולך בדרך, במדבר, ביער, בשדה. בזמן שאדם הולך, הרבה פעמים יכול להגיד, רגע, נפל לי פה הכדור, התפשט, זה לא המסלול הנכון, איבדתי את המסלול, זה לא נכון. כשאתה תגיע לנקודה, יתברר, לא כמו במשחק, שכל המסלולים שעברת, פלוס אלה שנפל לך ככה, המסלול נפל לך לתחתית שמה, גם זה חלק מהנקודה, גם זה הפך לתיקון. וזה הנחמה שלנו. אנחנו הולכים גם במדבריות, גם בשדות, גם ביערים, בכל המקומות אנחנו בסוף נמצא גם את ה... שזה יגיע למקום הנכון, וגם באמצע הדרך יש פרקים, וסיפור עם פרקים. אתה אומר, ברוך השם, בירור אחד נעשה. מחר התחיל בירור חדש, אפילו היום כבר. יסתדר לך משהו, יש לך כבר בלגן חדש. אבל אתה כבר יודע שכל הבלגן מוביל אותך בסוף למצוא חלקים בת המלך. שמזכה אותנו להיות כעץ השדה, להאמין בנסתר שמתחדש בנו ביום הזה, דבר מאוד נסתר שמתחדש בנו, שנזכה לחפש ולמצוא את בת המלך.